שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו שבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט צעי מזה. הביקורת החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת ליהנות, מי שרוצה ללכת יוכל לקבל המצב בלי שנערוס לו. חלק השני נספיילר נענתנו, אבל ניתן נתרה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/views/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim. אלף אחרי הקוף כזה, פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות, מחמאות והצעות. שלום אורן.
היי, מה נשמע?
נשמע, קשה לשאול מה שלומך היום, נכון?
כן, יום קשה. אין ספק.
אחד הימים העצובים, אתה יודע, הייתי היום בעבודה ויצאתי החוצה ולא היה אחד שלא היה עם העיניים בטלפון, ובאמת הורגשה עצבות באוויר, אצל כולם, פנים עצובים. חשבתי על זה, אנחנו מקליטים ביום ראשון, הודיעו הבוקר על 6 חטופים שמצאו אותם הרוגים. חשבתי על זה ש... אם היית אומר לי בתחילת המלחמה, הייתי מספר לך שאני קם בבוקר, רץ לפתוח את החדשות ואומר, היום, כאילו, היום. ו...
קצת חודשים.
כמעט שנה, ואנחנו במצב של, וואי, תקשיב, לא הייתי מדמיין בחיים, בחיים, שתעבור שנה ואנחנו נהיה עוד כל כך, כל כך, בסה. כן, מאוד קשה, באמת מאוד קשה. אנחנו מקליטים כאילו כרגיל, כן, מקליטים כאילו כרגיל, אבל מרגישים בצוות, אין ספק.
יפ.
בוא נעבור לדברים הרגילים.
יא.
יש לי רק טריילרים לספר לך.
אתה רוצה להתחיל בטריילרים או שנתחיל בחדשות?
לא, אני אתחיל בטריילרים, כן, אתה יודע, זה בקטנה. ראית את הטריילר של סופרמן?
אין טריילר לסופרמן.
יש.
איזה סופרמן?
לא ראית.
לא ראית.
לא ראיתי.
אני אשלח לך אותו.
כי אין לך את האפליקציה של הטריילר.
אין. מה זה טריילר לסופרמן?
יש סרט דוקומנטרי.
אוקיי.
על כריסטופר ריב. ראית?
אתה אומר טריילר לסופרמן, בזמן שמצולם סופרמן חדש, שהולך לצאת ב-2025, אתה מטה את אותי ואת ציבור המאזינים.
כן, כי יש דברים חשובים, ויש דברים לא חשובים.
אז אם יש סרט של סופרמן זה מעניין.
לא חשוב.
אם יש משהו על כריסטופר ריב, זה בסדר.
ראית את הטריילר?
לא ראיתי טריילר על כריסטופר ריב.
רק מהטריילר עלו לי דמעות בעיניים. זה הולך להיות אחד הסרטים המרגשים.
סרט דוקומנטרי?
כן, על כריסטופר ריב.
אני מת על כריסטופר ריב, אתה יודע את זה.
אני יודע. אתה חייב לראות את זה, תקשיב, זה הולך להיות...
איפה?
אני לא זוכר. אולי נטפליקס? אני אחפש את הטריילר, אני אגיד לך.
תקשיב. דוקו.
כן, כן, כן. עליו מראיינים את הילדים שלו שנראים... אני לא מבין איך לא עשו את הסופרמן הבא עם הבן שלו, כי הוא נראה פשוט סופרמן, הבת שלו, סופרגרל. מדהים, מדהים, תקשיב, אתה חייב לראות את זה.
אני חייב לראות את הסרט כשהוא יצא.
אני אומר לך שאני בכיתי מהטריילר. טוב, שמעת על הטריילר של מגלופוליס?
שמעתי על הסרט של המגלופוליס, על הטריילר, בטח, בטח, זה אחד מהחדשות שלי גם.
יהיה, מצוין, בסדר.
דבר על זה.
הסרט הוא של...
פרנסיס פורד קופולה.
בדיוק. והם רצו, החברת הפצה...
לא, תתחיל מזה שהסרט יצא כבר לקרות מבחן ופסטיבלי סרטים, וזוכה להרבה מאוד ביקורת שלילית, שזה סרט גרוע... וכחד הקשנות הכי גדולים אי פעם, והוא השקיע מכספו האישי, וזה כאילו הסרט אולי האחרון שלו בקריירה, כי הוא בן 80, וסביב כל זה, מגלופוליס, ואז עכשיו דבר.
אז הם רצו כאילו להגיד, כל המבקרי קולנוע לא הבינו את הגאונות של הסרטים הקודמים של פרנסיס פורד קופולה.
וכאילו תמיד זה המצב שהם אומרים שהסרט הוא לא טוב וגרוע וזה, ותראו, הסנדק, זה מה שאמרו עליו.
ואז הם שמו בטריילר כל מיני אמירות שאמרו כביכול על הסרטים שלו לפני שהם יצאו, ואז כעבור זמן הסתבר שזה קלאסיקות מאסטרפיס שנשאר לדורי דורות.
הנה מה שאמרו הסנדק לפני שהוא יצא, הנה מה שאמרו על...
ואז הלכו אנשים ובדקו מאיפה הציטוטים האלה, והתברר שזה פחות או יותר צ'אט ג'י פי טי. שהמציא את הציטוטים האלה, וחברת ההפצה התלוננה, והורידו את הטריילר.
כן, התנצלו, והורידו את הטריילר שנעשה את הפוך על הפוך.
וכשאני אומר שאנחנו במציאות ש-GPT כותב לנו את התסריטים, אנחנו לא רחוקים, אנחנו לא מתרחקים משם, אנחנו מתקרבים.
הרעיון נחמד אם הם מראש היו אומרים שבסוף שזה הכל היה בצחוק, אתה מבין? ואז היה נחמד כאילו. אבל הם שכחו להגיד בסוף זה, המצאנו את כל העובדות האלה. לא יודע, יכול להיות מודעות עצמית נחמדה, נכון? שהם היו אומרים, תראו מה אמרו, אבל בסוף זה היה טוב, בעצם לא אמרו.
הם אמרו, עשו משהו באמת. זהו, אמרתי לו, זה רק טריילרים שאני, היה לי חשוב לציין אותם.
כן, אז אני אוסיף כמה דברים אחרים, נוספים. פעם שעברה, שכחתי להזכיר, זה ממש באותו שבוע, אלן דלון נפטר בגיל 88.
וואלה.
כן, כן, אתה זוכר, אתה מכיר את אלן דלון?
בטח, בטח,
כן,
בטח.
אז למי שלא יודע, שחקן צרפתי, אחד אולי השחקן צרפתי היחיד עם אי פעם, היו לו סרטים, לא יודע, אתה ראית את הסרטים שלו? אתה זוכר סרטים של אלן דלון?
אני לא זוכר, אבל אני ראיתי.
כן, בתור ילד גם אני ראיתי כן, ערוץ כן. אחד כזה וזה, אבל סרטים, נקראת הסרטים, את השמות של הסרטים הידועים שלו, רוקו ויחיב, הסמוראי, הברדלה, זה לא סרטים שכאילו מדברים, השמות מדברים אליי, אבל גם אני בתור ילד ראיתי. היה אוסיר, גם רולס רויס הצהובה וכולי, הוא שר גם איזה שירים, הוא היה שר את השיר הצרפתי ידוע, פארול, לפארול, לפארול, כן, זהו. הוא ביקר בישראל כמובן.
נכון, אני זוכר.
ויש את הדמות המיתולוגית של ברלד, מארץ נהדרת עליו, שהוא היה משחק כאילו את אבא שלו, שלו עשה פעם, מה, אתה אלן דלון?
כן.
כן, זה הקשר שלו הישראלי.
ככה זוכרים כולם. כן.
הקטע המצחיק, לא מצחיק, המוזר אולי, הקריפי, שהוא נפטר, הוא ביקש שהכלב שלו יקבר איתו, הוא חובב כלבים ידוע, יש לו באחוזה מקדש לכלבים, 35 כלבים במהלך השנים שקבורים, וכאשר גם הכלב האישי שלו, שהוא מאוד מאוד אוהב לקבר לידו, הייתה בעיה אחת, הכלב בחיים. אז הוא ביקש שיהרגו את הכלב וישימו לידו. והיהרגו את בעלי החיים, מתנגד וזה, ובסוף הם החליטו שהם לא הורגים את הכלב.
אוי.
יכול להיות שכשהוא ימות בסביבה טובה יעשו את זה, אבל בינתיים הם החליטו שהם לא ממנים את בקשתו האחרונה, והכלב יישאר בחיים.
לא יפה.
כן. היה עוד משהו נחמד השבוע, גלית דיסטל.
את בריאן.
בריאן, הבריאן, כן.
את בריאן.
את בריאן, נכון. כן. גלית דיסטל, את בריאן. היא דיברה על המטריקס, שמעת את זה?
בטח. היא טענה ששני חרדים כתבו אותו.
כן. היא שרת ההסברה לשעבר, כמובן התארחה בפאנל בערוץ 14, סיפרה בידנות שאת המטריקס, אחד הסרטים הטובים ever, לדבריה אני מצטט, כתבו שני תלמידי ישיבה שיצאו בשאלה.
כן.
ואז היא הוסיפה אמרה שזה סרט שמוסס על הקבלה.
היא לא אמרה שתי תלמידות?
אני שואל באיזה עולם היא חייב, אם לקחת הכדור הכחול או האדום באותו
בוקר. מעולה.
כן, כן. צריכים לציין שזה כמובן, כמו שאמרת, שתי אחיות שהיו פעם אחים, וצ'בסקי, המסרים הם בכלל נוצריים, אבל בסדר.
רגע, צריך להגיד, היא כנראה לא הסוללה עם הכי הרבה וולט בחפיסה.
יפה גם. כן, בדיוק. בפקט הבטריות. כן. ארש מאוד אהבה את זה, כמובן היו הרבה מימים וזה, אבל נחמד, כן. דיברנו על סדרה של דיסני אקולייט, הזכרנו אותה, לפני כמה זה, היא תוכננה עונה 2, ובינתיים החליטו שהיא בוטלה עונה 2. לא תהיה עונה 2 לאקולייט, כנראה שסדרה לא הצליחה הכי הרבה כמו שכיוו.
אהבת אותה?
ראיתי רק פרק ראשון, לא המשכתי. כאילו, רציתי להמשיך.
עכשיו כשאתה יודע שלא תהיה שנייה.
זהו, יכול שאני אפילו אמשיך.
אני שמעתי שהיא לא נסגרה.
נכון.
נגמרה פתוח לגמרי.
לכיוון עונה שנייה.
כן.
כן, כן. האמת, אני שמעתי, דיברתי עליה, אז אמרתי שהסרט, הפרק הזה דווקא היה כן מעניין, התכוונתי להמשיך אותה, אבל במבול הדברים זה לא היה פריוריטי מאוד גבוה, ולא הספקתי עדיין, ויום אחד נמשיך.
עייפות החומר.
כן, בדיוק. אם כבר עונות שבוטלו, אז סדרה שבוטלה חוזרת. טד לסו.
באמת?
כן, טד לסו, שגמרה כבר 3 עונות, נסגר, היא כן סגרה, את הקצוות והכל וזה, ועכשיו הודיעו שהיא חוזרת לעונה רביעית.
הגיבור מת, ועכשיו החזירו אותו.
הוא לא מת, אבל כן, הוא כאילו עזב את זה, חזר לארצות הברית, ועכשיו הכריזו לעונה רביעית, נראה מה קורה עם זה, ובפינת גיא פינס, בן אפלק, שדיברנו על אחיו של הרבה דבר, והזוג בניפר, בן וג'ניפר,
אוקיי,
מתגרשים.
אוי ואבוי.
כן, אחרי שאחד, אתה יודע, זה הפאוור קאפל שהיו מורים להתחתן, ביטו את הזה.
חשבתי שבאמת זה חדשות של גיא פינס.
זה ממש חדשות של גיא פינס.
לא, אבל לא הבנתי שאנחנו בפינה של גיא פינס.
פינת גיא פינס. פינת גיא פינס, בניפר, מתגרשים. כן,
חשוב מאוד.
כמובן, כמובן. זהו, אני חושב.
מצוין, קצר וקולע.
כן, קצר וקולע.
אז אני רק אוסיף, הסרט על כריסטופר ריב סופרמן, הוא של DC Studios.
ברור.
והוא ישודר בקולנוע. יוקרן בקולנוע.
קולנוע?
בקולנוע, יוקרן בקולנוע.
לפני שהוא יהיה בוורנר.
כנראה. HBO. כן, כן.
מתי זה?
זהו, לא, אין לי תאריך. אני חושב Super/Man, The Christopher Reeve Story.
איזה כיף. האמת זה מרגש.
כן.
האמת זה מרגש.
אני חייב, אני אשלח לך את הטריילר, ואתה...
אני כנראה... וואי, אני כבר רואה את ה... אני כבר מדמיין את הטריילר, מתחיל המוזיקה של סופרמן ברקע, נכון?
ברור.
טן, 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 טן. איטית ומלנכולית. ברור, ברור. תקשיב. אני יכול לעשות את הטריילר. אני וסורה.
יפ. טוב, בוא נעבור למה ראינו.
יאללה.
תקשיב, אין לי מה לראות. לא, זה
עצוב. יש לי כל כך הרבה מה לראות, איך אין לך מה לראות?
כי הכל חוזר על עצמו ומשעמם, ולכן...
זה לא נכון.
לא ראיתי אף סדרה. אף סדרה. אף סדרה. אבל ראיתי דברים מגניבים. וגם סרטים, כאילו... אוקיי, בוא נתחיל ככה. הסרט הראשון שראיתי, מפסטיבל סרטים דוקומנטריים, דוקו-טקסט, בספרייה הלאומית בירושלים. מה?
רק אתה מסוגל.
בטח. קודם כל, הספרייה הלאומית בירושלים, מגניב. לך לבקר באמת, מקום מאוד יפה, ארכיטקטורה וכו'. הסרט שראיתי נקרא סוכן העושר.
אוקיי.
שאלה, מי המדינה שהתושבים בה הכי מאושרים בעולם?
ישראל.
לא, נו, באמת. לא, זה ידוע, זה פרי טריוויה ידוע. אם אני אגיד לך, אתה תגיד, כן, ידעתי.
אוקיי.
בהוטן.
לא ידעתי.
איך זה לא ידעת? זה כאילו מין פריוויה, מין דבר כזה ששואלים בכל מיני חידונים. יש מדינה קטנה, נקראת בהוטן, או בהוטן, אוקיי? והמלך או משהו כזה, הגדיר כיעד
הם יהיו מאושרים.
שהם יהיו מאושרים. ולכן הוא יצר מדד שנקרא מדד האושר, הלג, שזה אושר לאומי גולמי.
כמו התלג.
בדיוק. ויש לו נוסחה ממש מסובכת של איך מחשבים אותו.
בסוף המלך מחליט, אני מניח.
והמדינה מדורגת דרך קבע בצמרת סקרי העושר הבינלאומי. זה כלי מרכזי בקבלת החלטות של השלטון, שהתושבים יהיו מאושרים, וזה באמת הופך את המדינה, זה באמת משהו שאני ידעתי, ידעתי לפני. עכשיו, קראתי, אתה יודע, אתה קורא כתבות, אתה רואה את הצילומים, זה המדינה שבה האנשים הכי מאושרים בעולם. אמבר, אני חושב שקוראים לה אמבר או אמבר, אני לא זוכר, הוא גיבור הסרט, והוא עובד עבור הממשל כסוקר הבודק את מדד העושר הלאומי. זאת אומרת, הוא עובר מבית לבית.
זה מן הצמח שלהם.
משהו כזה. ויש כזה גוף של אנשים שהם לבושים אותו דבר, והם עוברים מבית לבית, ויש שם, הלמ"ס, אוקיי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עוברים בית לבית, ויש להם סדרה של 148 שאלות, והם שואלים, תכף אני אגיד לך קצת...
חייבתי סקרים פעם.
רגע, רגע, רגע. עכשיו, השאלות הוא דברים כאלה. האם יש לך חזיר?
חזיר?
חזיר.
חזיר.
האם יש לך חזיר? האם יש לך חמור? עכשיו, זה מצחיק, כי בסרט רואים את זה. ואז העונה אומרת, לא. האם יש לך חמור? לא. האם יש לך תרנגולת? לא.
אז את לא אוהב בעלי חיים.
האם יש לך טעו? לא. וככה אומרים את, לא, האם יש לך חיה בבית? אומרים את כל החיים, 148 שאלות. האם יש לך חודת כביסה? האם יש לך טלוויזיה, טלפון, כמה שכנים שיש לך?
קבל, קבל מעריך.
יש איזה 8 קטגוריות או 9, וכל קטגוריה מקבלת ציון, והסך הכל משוקלל למדד האושר.
למה אם יש לך טאו, אתה פחות או יותר מאושר?
אתה כנראה מאושר יותר, כי אתה עשיר, לא יודע. עכשיו, הוא עובר במהלך הסרט בין כפרים פסטורליים למרגלות ההימאליה, באמת, ומראיין תושבים מכל האוכלוסייה. ועכשיו הוא פוגע, זה סרט מדהים, אני כל כך נהניתי, באמת, סרט מרתק, מרתק. הוא פוגש את האנשים הכי עלובים בבהוטן.
והם מאושרים.
רגע, הוא פוגש אישה שבאופן קבוע הוקטה על ידי בעלה, היא ברחה ועכשיו מגדלת משפחה לבד ומתמודדת עם אלכוהוליזם. הוא פוגש גבר שמדד, על כל מישהו פוגש בסוף אומרים מה היה מדד האושר. גבר שמדד האושר שלו הוא 10, על הכל הוא ענה.
יש לו גם תאו, גם תרנגול,
לא, אתה קרוב,
וחזיר.
יש לו 3 נשים.
אוקיי, זה מאושר.
והן מראיינים אותם אחר כך, והן מודות שהן עשו את הטעות הגדולה של חיים, כשהן נישאו לבן אדם הדוחה הזה. הוא מראיין חקלאים מסכנים שמודדים את האושר שלהם בכמה איזים יש להם וכמה שקי אורז יש להם במחסן. הוא מראיין טרנסג'נדר שלא מקבל את עצמו, ורק האימא שלו, שהיא חולת סרטן, מקבלת אותו. וככה הוא עובר בין העלובים, ואתה רואה שהם לא מאושרים. ושהכל פיקציה אחת גדולה, המדינה הזאת בכלל לא מאושרת, האנשים, ואתה רואה את החיים העלובים שלהם. זה היה מבחינתי revelation, באמת גילוי. והסרט הוא ביקורת.
מה, גילוי שבדיקטטורה, הנתונים שיוצאים החוצה מהשלטון הם לא אמיתיים.
חכה, חכה. עכשיו, הוא עצמו, הוא בן 40, הוא חי עם...
אפרוקר.
כן, אמבר. הוא חי עם אמא שלו, חולה, מייחלת למות כבר, והוא מייחל לזוגיות, אבל הוא יודע שהוא לא יצליח למצוא בת זוג. למה? כי כשהוא היה קטן, המשפחה שלו נודתה או משהו כזה, ולקחו לה אזרחות בגלל איזו מלחמה שהייתה שם או משהו כזה, אז הוא לא אזרח במדינה, הוא לא יכול לצאת מהמדינה, אין לו דרכון, והוא יודע שזאת הסיבה שהוא לא יצליח למצוא בת זוג. אז הוא מת לבת זוג, והוא לא יצליח למצוא את זה, והסרט הוא כאילו, אתה יודע, מהו האושר? כאילו. אבל חוץ מזה, הוא על אנשים שחיים בשבי. הוא חי בשבי, והאלכוהוליסטית חיה בשבי, ולכל אחד יש את השבי שלו, והם לא מאושרים.
שבועים בקונספציה.
משהו כזה, ואתה יודע, אני אומר, נגיד, אתה יודע, אפשר היה לעשות סרט על מדד האושר באיזה מדינה סקנדינבית, נגיד בשוורדיה, בדנמרק, כאילו ידוע שבגלל כן. שאין להם הרבה שמש וזה, הם מאוד בדוקאים, אין להם ילדים, והם רק מתאבדים כל היום. אז אפשר כאילו היה לעשות אותו בשוודיה, אבל אי אפשר היה לעשות את זה בשוודיה, כי זה לא רק על האושר, זה גם על התחושת שווי שלהם, ואני אוהב את זה, אני אוהב את הסרטים שהם אנדמיים, אפשר לצלם אותם רק בבורותן, אי אפשר היה לצלם את הסרט הזה בשום מקום אחר, וזה סרט באמת מרתק, מקסים, והוא לא דוחף לך את האג'נדה בפרצוף, אלא זה פשוט שם, אתה רואה את זה. זה יפה, יפה, אני אומר לך שממש ממש ממש נהניתי, המשפט האחרון בסרט, השנה מדד האושר עלה ב3% ל-93. אשכרה. תקשיב, אם אתה יכול, אני ממש ממליץ. סוכן האושר, לדעתי הוא בטח יהיה בלב, ודברים כאלה. ראיתי אותו בפסטיבל הסרטים הדוקומנטריים.
אני זוכר שהייתי ילד, דפקנו בדלת, ילד קטן, לא זוכר, 8, 10, לא זוכר, דפקנו בדלת, סוכר מעל המס, שבא לעשות, היה פעם, היו מסתובבים ועושים כזה סקרים, איך זה נקרא? סקרי עומק האלה?
כנראה על מצב האקונומי.
היה לזה שם, אני לא זוכר, היה לזה שם לסקרים האלה.
כמה רכבים יש, מה גודל הדירה, דברים כאלה.
כן, 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 וזה היו עושים דוגמים באוכלוסייה אנשים.
עדיין עושים את זה, אבל מוצאים את האינפורמציה בצורה אחרת.
כן, אתה יודע, מדלת לדלת, וזה באים, האם אתה מוכן לענות על שאלות, זוכר גם אולי היו מקבלים בזה משהו, היית מוכן לבזבז, להשקיע שעה מזמנך או שעה וחצי, כי זה ארוך עם המון שאלות וזה. אחרי דווקא בדלת זה זוכר שהורים שלי אמרו, אל אותה, ואני אמרתי, לא, דווקא, תביאו, כאילו, ממש רציתי, לא, אז בסוף הסכימו, שכנעתי אותם, והכנס אותו באדם הביתה, וזוכר איך אהבתי, אבל אני אומר, כל השאלות האלה, אתה יודע,
יש לך טעום?
מתעניינים בי, כאילו, ממש התלהבתי מזה, לא, אתה מגדלים על 150 תרנגולות, 150 שאלות, ועכשיו עשית לי פלשבק, הזכרת לי את זה.
אוקיי, אז זה היה סוכן האושר. הסרט השני שראיתי, ראיתי בקולנוע לב, הקרנת טרום בכורה של הסרט שנקרא תמימות.
כבר משעמם.
וואי, 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 וואי. סרט זוכה דקל הזהב של הבמה היפני, הירוקזו קוראדה.
זה הולך ונהיה יותר טוב. כן.
שאם אתה זוכר, היה סרט שנקרא שופליפטרס, על משפחה יפנית. בעברית קורא לזה סיפור משפחתי. אתה בטוח ראית את הסרט הזה, כי הוא היה נורא, הוא זכה בפרסים וזה, שופליפטרס. תחפש את זה אחר כך.
לא
בקיצור,
לא חיילי, כן.
אותו במאי, במאי יפני. במקור קוראים לסרט מפלצת, והסרט מספר את הסיפור של אם יחידנית, שמגדלת ילד, והיא מזהה שהבן שלו מתחיל להתנהג מוזר, והוא מאבד נעל אחת, הוא מגיע עם איזושהי פציעה באוזן, הוא מדבר על המפלצת שיש לו בראש, והיא מנסה להבין מה קורה לו, היא עושה את זה באמת בדרך מאוד יפה, והדינה היא האימא שלו, והיא באמת אימא טובה, היא מבינה שהמורה שלו מתאמר בו, והיא מתעמתת עם מנהלת בית ספר, עם הצוות המורים, בניסיון לטפל בזה ולעזור לבן שלה. זה סרט באמת מאוד קשה, מאוד יפה, עשוי ממש טוב. הוא מסופר בשלושה חלקים של רשומון. הוא עדין, הוא מרתק, הוא לא קל להבנה. אתה צריך לשבת ולהעמיק בו. אני מודה שהיה לי קשה להתעמק בכל, ואני מאוד רוצה לראות את הסרט עוד פעם, בשביל לנסות להבין מה ראיתי, אבל הוא עצוב, 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 עצוב. אתה יודע, הסרט שנוגע בך ככה, וואו, אתה יוצא בתחושה של, מה ראיתי? אני באמת ממליץ, אבל אני מזהיר, זה סרט ממש, ממש עצוב.
סרט עלילתי, לא דוקו.
סרט עלילתי, עלילתי לגמרי, והוא זהו, הוא פשוט סרט עצוב ויפה. יפה ועדין, ואני ממש ממליץ, הוא נקרא תמימות, ובאנגלית מונסטר. זה הייתה קרנת טרום בחורה, בקולנוע לב, הביאו את ליאת אל קיים. היא מרצה שמלמדת סיפוראות, או משהו כזה, משהו, נרטיב.
אוקיי.
על בניית נרטיב, והיא, אתה יודע, היא באה לספר על הסרט, ואתה חושב על זה, מישהי שמלמדת במכללת ספיר על בניית נרטיב, הייתה יכולה להעביר אחלה הרצאה לפני סרט כזה בקולנוע, העבירה הרצאה של 50 דקות. 50 דקות, אתה יודע, זה היה קשה. והיא גם עשתה את זה בצורה משעממת, ו...
הסדלה הולך יחף.
לא, אתה יודע, וגם לקהל של שלישי בשלייקס, שישבו מימיני ומשמאלי וכל זה, תלוננו, אנחנו לא מבינים עם המכשיר שמיעה, אנחנו לא מבינים איך היא מאנפפת, והיא באמת דיברה ככה, לא הבינו את הסיומות של המשפטים שלה, וכולם התלוננו שהם לא מבינים אותה. אבל היא אמרה כמה דברים יפים, היא אמרה למשל ש87% מהסיפורים ששרדו במאות שנים, באלפי שנים האחרונות, הסיפורים של המין האנושי, זה סיפורים בשלוש מערכות. זאת אומרת, זה לא סתם שככה אנחנו בונים את הסיפור שלנו, כי זה מה ששרד, סיפורים שאין להם שלוש מערכות, לא שורדים את ההיסטוריה, הם דואחים ולא מסופרים מאב לבן.
כי המוח שלנו יודע...
אנחנו צריכים את זה, כן, את המבנה הזה, את ההתחלה, את האמצע, את הסוף.
מה קרה לנולן שבאו להפוך?
רגע, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, כאילו את הנחת התשתית, את הקונפליקט ואת הסיום, משהו כזה. עוד איזה 5% סיפורי פואנטה, של, לא יודע, אנרי דה מופסן, או כל מיני כאלה, כל הסיפורים האלה הקצרים של המחרוזת, וזה עם השיער, ושבעל קונה לאשתו סרט לשיער, והיא קונה לו רצועה לשעון, אבל הוא מכר את השעון בשביל זה, והיא קצצה את ה... אתה יודע על מה אני מדבר? סיפורי פואנטה כאלה. ועוד סגנון אחד של סיפורים, סיפורים של רגע בחיים. זה היה מעניין, אבל ראיתי שהיא מרצה בעוד הקרנות טרום בחורה בקולנועי לב שונים ברחבי הארץ, אז אני ממליץ לחפש את הקרנות בלי הרצאה הזאת.
הנרטיב לא היה משהו, אתה אומר.
בדיוק, אז זה היה חוויה.
זה מזכיר לי שפעם עשיתי קורס ניהול, והיה ספר שנקרא The Five Dysfunctions of a Team, של פטריק לנציוני. והסיפור מאוד נחמד. ואחרי זה מאוד אהבתי את זה, וחיפשתי את הספרים שלו, והיה לו עוד ספר. אני לא זוכר את הספרים של הספר השני, אני אחפש אחרי זה. ובספר השני, הוא באמת דיבר על זה, איך אתה עושה פרזנטציה, או זה, או לא פרזנטציה, ישיבות, סליחה, ישיבה. איך אתה מנהל ישיבות. והוא הציע את יחס לישיבה כמו סרט. או ספר, ממש עם נרטיב, עם התחלה, אמצע וסוף, עם השלוש מערכות, ועם להביא קונפליקט בישיבה.
איזה יופי.
ממש בצורה מאוד מאוד יפה, והוא גם כותב מאוד מוכשר, אז כן, זה...
היא באמת הזכירה את הסרטים הלא לינאריים, ואמרתי, נו, תגידי נולד, היא אמרה, ספרות זולה. God knows, אתה יודע למה דווקא ספרות זולה הגיעה, כי סיפור לא לינארי, בסדר, אוקיי. אמרתי לך שאין לי מה לראות, אז אלה שני הסרטים הראשונים. ראיתי עוד סרט, לוק, L-O-C-K-E, הסרט הכי טוב בכל הזמנים, אני חושב שראיתי אותו בפעם ה-15.
תדבר גם על הדוב היום?
אם לא יותר מזה, לא, אין לי מה לראות. אז אני כבר מזהיר, אל תראו את הסרט הזה, הוא סרט משעמם, חד משמעית, סרט one location, ונו, איך קוראים לו? תום הרדי, נוסע באוטו ומדבר עם כולם בטלפון, אבל אנחנו בפרק 63?
שבע?
משהו כזה.
שש, שש או שבע, כן.
ואם יש...
זה זוגי, זה שלי, זה 66.
אם כן. יש מאזינים אדוקים ששומעים אותנו ואומרים, וואלה, כשצחי מדבר על סרטים וזה, אני מתחבר לסגנון שלו, ולא ראיתם את לוק, אז לכו לראות. ואם לא, אז אל תלכו, כי זה... כי אני חושב שזה אחד הסרטים...
לא, הסרט, אני גם חושב שזה סרט מעולה, כן? כן? אבל עוד שסטיבן קינג, לא תמיד אני בטוח...
סטיבן קינג הבמאי, תום הרדי, אוליביה קולמן, רק בוויס לא רואים אותם, רות ווילסון, אנדרו סקוט, ששיחק את ה... איך קוראים לו? את הרשע בשרלוק הולמס. את ה...
המוריאטי.
המוריאטי. וספיידרמן, תום הולנד, גם הוא משחק בוויס. הוא רק מדבר בטלפון, לא רואים אותם. וזה באמת המצב שאתה נמצא בסיטואציה של אין ברירה. אתה חייב לפתור את המצב הזה. אתה... אין אפשר. אתה לא יכול לא לפתור.
ראית את הסרט הזה עוד פעם השבוע? שאתה אתה...
בפעם ה-15. וכל כך נהניתי, כי זה כל כך מדבר אליי שאתה, אתה נמצא בסיטואציה ואתה יודע שאתה לא יכול לצאת ממנה בלי שפתרת, אני לא אגיד מנצח, בלי שפתרת אותה. אין דרך אחרת. היקום לא יכול להתקיים בלי שתצליח לפתור את המצב. ואני, אליי זה מדבר, הסיטואציה, ואתה הופך עולמות, ואתה מוצא למי להתקשר ומה לעשות, וכל פעם, אתה יודע, משהו חדש נערם, ואתה צריך לפתור, אתה יודע, עוד קיר מתרומם שם, ואתה יודע, אתה גומר את הלילה הזה בזה שסידרת. סידרת את הבעיה, וכל מי שיש לך לא יודע. לא, אתה יודע, הוא לא מבין שהוא חלק בזה שאתה, הוא שחקן במחזה שאתה חייב, אתה מפעיל אותו, בקיצור, לא יודע, בשבילך זה חיים או מוות, ובשבילו, אתה יודע, הוא סתם, הוא באמצע ארוחה במסעדה, אבל בשבילך זה חיים ומוות. ורק אתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון, וזה נוגע בי במקומות הכי עמוקים, בגלל זה אני אוהב את הסרט הזה, בגלל זה אני רואה אותו שוב ושוב, לוק, L-O-C-K-E. הסרט הבא שראיתי, אין לי מה לראות, אז אני רואה רק סרטים, אני חושב שאתה ראית אותו גם, שר הטבעות.
הסרט עוד פעם לראות?
הסרט. של רלף בקשי מ-1978.
וואו.
איך נהניתי, איך נהניתי. זה חצי. הוא תכנן לעשות שניים. הסרט הראשון מספר את שני הספרים הראשונים, שזה חבורת הטבעת ושני המגדלים. הסרט, הספר השלישי, שזה שובו של המלך, הייתה כוונה, אבל האולפנים... כבר לא רצו להוציא אותו, זה לא שהסרט היה כישלון, הוא לא היה כישלון בכלל, אבל איכשהו, כל מיני סכסוכי אקו וזה, זה לא יצא, הוא השתמש בטכניקה של רוטוסקופינג, שזה לצלם אנשים שעושים את הסצנה, ואז לצייר מעליהם, וזה סרט מצויר,
כן.
וזה מרתק, והסרט...
מושן קפצ'ר של פעם.
כן, כן, ממש, לגמרי, לגמרי, לגמרי. הסרט עלה בערך 10 מיליון דולר, הוא הכניס 30 מיליון דולר בצפון אמריקה לבד, עוד איזה 3 בבריטניה. אני חושב שבישראל הוא הכניס עוד איזה מיליון, כשרק אני שילמתי איזה 500,000 לראות הסרט, כי הייתי הולך לקולנוע פריז ורואה אותו שוב ושוב ושוב. זה היה באמת, באמת, באמת. פיטר ג'קסון אמר שזאת הייתה ההשראה שלו, ואתה רואה את הסרט, אתה אומר... זאת סצנה שראיתי, וזאת סצנה, כאילו אתה אומר, מה, הוא התיק מביטר פיטר ג'קסון, לא, לא, זה, 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 זה מאוד מאוד יפה.
מי שגדל על טולקין כמוך, בשבילו הדבר היפה.
והוא נצמד נורא יפה לספר, אז ככה, ג'ון הארט משחק את ארגורן,
איש הפיל.
כן, משחק, זאת אומרת, בוויס, ואנטוני דניאלס, משחק את לגולס. מי זה אנטוני דניאלס? C-3PO. זהו, זה יפה לאללה, מאוד מאוד נהניתי. אם אתה מצליח למצוא אותו ברחבי האינטרנט, שר הטבעות של רף בקשי.
היה לי אותו בווידאו פעם.
של רף בקשי, ברור, גם לי היה. אז אני ממש, ממש ממליץ. אז תראה, ראיתי 4 סרטים, נהניתי מכל אחד יותר מהשני. אין לי על מה להתלונן. ממש.
דווקא נשמע שאתה מתלונן.
אין סדרות, אתה יודע, כל הסדרות, הכל אותו דבר, הכל משעמם.
דרך אגב, הספר מכל שאני אמרתי, הוא קרא Death by a Meeting.
אוקיי. מה אתה ראית?
טוב, אני ראיתי, בוא נראה. א', אמרתי פעם, גם המלצת וגם אמרתי שאני רוצה לראות את האינסטיגייטורס, המדיחים.
נכון.
אז ראיתי.
ו?
א', יש לי תיקון, ציינת אז את השחקנים, בין השאר את אונג צ'או, ואמרת שהיא שחקה בכל בכל מקום בבת אחת,
כן.
אז לא.
היא לא?
לא.
אוקיי, אין, אתה כנראה צודק.
כן, אז לא, כי אני זכרתי אחרי זה, היה שאני מוזר, הלכתי בדקתי, אז לא, כן. אבל היא שחקה במקומות אחרים,
אוקיי.
שציינת אותם גם, שכחתי כבר איזה מהם, אז ציינת אותם בשברה.
אני מיד אגיד לך איפה כן. היא כן שחקה.
כן, כן, לא, אתה ציינת שניים נכונים, ואז אמרת גם זה, ואמרתי רגע, אוקיי. משהו נשמע לי מוזר.
בסדר.
אבל, כן. הסרט חמוד. הסרט חמוד, אני נהניתי קצת פחות ממך, כלומר נהניתי, אבל אני חושב שאתה נהנית יותר, לפחות מה שציינת אז. עדיין סרט שווה לצפייה, היה לי כמה, אני לא יכול לומר מה שאמרת אז, אמרת שני...
לא יוצלחים.
לא יוצלחים, פושעים קטנים שמשתתפים באיזה הייסט כזה, ואחרי זה מדיינים מצטבחים ורוצים אחריהם.
משחקים דיימון,
מט דיימון,
מט דיימון,
קייסי אפלק.
והאפלק המוצלח.
כן, אז זהו, הזכיר לי אחת, ומזכרתי שני דברים, הרגע, צמד הקולנועי הכי ידוע בהקשר הזה, זה מט דיימון ובן אפלק, הם צמד קולנועי ידוע, שעשו את וויל הנטינג, ויש להם חברת הפקות, שהיא גם חברת הפקות שהפיקה את הסרט הזה. ופה זה גם דיימון ואפלק, אבל האפלק השני, זה כאילו, זה כן. והזכרת את מנצ'סטר ליד הים פעם שברה בגלל קייסי אפלק. לא במקרה, הרבה מהסרטים שלהם מתרחשים בבוסטון, כי הם שניהם בוסטוניינים, וגם הסרט הזה הוא בבוסטון. אז זה אחד מהלוקיישנים הידועים שלהם. דרך אגב, יש גם פוסט-קרדיט בסרט, לא יודע אם שמת לב. יש במתחיל עם הכותרות, ואחרי זה שנייה יש איזה פוסט-קרדיט קצר, שהוא גם מתכתב עם מה שהיה בסרט, חמוד. כאילו, יש איזה דיאלוג מצחיק בסרט, אפשר, זה לא ספייר. יש באיזה סרט דיאלוג שהם רוצים לברוח למונטריאול. הם אומרים, רגע, מצחים עם מגפיים, עם המגפיים ושלג וזה. בסוף יש איזה פוסט-קרדיט קטן שהוא מתכתב עם הבדיחה הזאת.
יכול להיות שלא ראיתי.
כן. זהו, אז אמרת, מדיחים, אינסטיגייטור באפל טיווי פלוס, סרט חמוד. כאילו נחמד, לא מאסטרפיס, אבל נחמד.
כן.
ראיתי עוד סרט שנקרא קיל. שמעת עליו?
של ג'ון וו.
לא, קילינג של ג'ון וו, זה נקרא קיל.
לא, קילר, אני קמד קילר, נכון, אוקיי, אז לא.
קיל זה סרט פעולה אודי.
וואלה.
שמאוד מדובר בתקופה האחרונה, יש לו... ציון 7-6 IMDb, 90 ברוטן טומטוס, כאילו זה, הוא יצא בארצות הברית, הוא יצא לקולנועים ממש עכשיו, בפני איזה חודש, פחות מחודש, ביולי, הוא מזכיר בסגנון שלו קצת את The Raid, הפשיטה, וגם ג'ון וויק, כלומר סרט מאוד אלים, קצת כמו, אם הייתי אומר, זה כמו מת לחיות ברכבת, אתה יודע, יש זה, תפס את פרלמה, למה מת לחיות, כי יש קבוצה ששודדים, עולים לרכבת, הם לא חוטפים את הרכבת, הם שודדים את האנשים ברכבת, קבוצה גדולה שודדים, שעולים לרכבת, ובמקרה ברכבת יש איזה שני חיילי מרינס, או למעשה חייל מרינס אחד גיבור, לא שניים, אבל אחד מהם הוא יותר גיבור, שנלחמים בשודדים, אז מלחות ברכבת, עודי, עלים מאוד, זה מבוסס בחופשיות גם לסיפור אמיתי, מסתבר שהיה סיפור כזה אמיתי, קבוצה שודדים שעלו לרכבת, והיה שם איזה חייל זה, שנלחם בהם נגד איזה 30-40 שודדים, בסדר זה שיותר מ-30-40 שודדים, יש ממש דעתי מאות שודדים,
כבר היה לנו מת לחיות ברכבת, לא?
היה סטיבן סיגל אולי, או
משהו כזה. לא, ברד פיט.
זה לא, זה לא בדיוק מת לחיות.
אוקיי, בסדר.
אז הגיבור קוראים לו ארמית, הוא נוסע ברכבת לניו דלי, הוא נוסע עם אהובתו, שהיא מעורסת בכלל לבחור אחר, שאבא שלה שידך, והוא נוסע איתה ברכבת, ואמרתי, מתמודד עם צבא ששודדים, הסרט מאוד אודי, כלומר, הוא ברכבת, דבר שלו ברכבת, בית כבר אמרתי, יש פה טלנובלה כזאת, אתה יודע, היא מעורסת למישהו אחר, היא נוסעת, יש בה קטעים עודים. קצת דרמה של הסרט הערבי ביום שישי, אבל סרט מאוד מענה לחובי אקשן, כלומר הרבה אקשן מצולם היטב, מסוגנן, צבעים, המון המון אקשן פיזי, של מכות כאלה ברוטליות, דם, ראשים נחבטים בכל מיני חפצים וכאלה, הזכיר לי קצת סרטי ברוסלי כזה שפני 40 שנה, אתה יודע, של נלחם נגד מלא מלא אנשים, אבל יותר אמין, כן, לא ברוסלי, יותר הפשיטה כזה. הפשיטה הוא היה מאוד בסגנון של נשקים, נכון? היה הרבה נריות, פה זה יותר אקשן פיזי מכות כזה, ברוסלי לייק.
אוקיי.
חירוגרפיית קרבות, באמת, ראויה לציון, מאוד מאוד יפה. היה איזו נקודה שאחרי זה הלכתי לבדוק, לא לגמרי הבנתי למה יש שודדים ברכבת, מה הם רוצים, מה המאסטר פלן שלהם. זאת אומרת שהם פשוט באו לשדוד האנשים ברכבת. הסרט הוא בהינדית, כלומר לא באנגלית, משהו ממש בהינדית. הוא זמין לרכישה, אבל אני הצלחתי, זהו, אני הצלחתי, הוא בכל אמזון, אפל טיווי וזה, אני רכשתי אותו באפל טיווי, אבל גם בצחה לא הצלחתי, מסתבר שרק אם התחברתי לאפל איי-די האמריקאי, שהצלחתי לרכוש לו, כאילו הוא לא זמין באפל איי-די ישראל, אפילו לא ב-VPN, רק אם אתה בחנות האמריקאית, כאילו, אתה יכול...
ויש לך אפל איי-די אמריקאי.
יש לי אפל איי-די אמריקאי, אז הקטע הנחמד הוא שהאפל איי-די אמריקאי שלי מחובר לוויז'ן פרו, אז ישבתי בסיאטר בוויז'ן פרו וראיתי אותו, אבל קראתי שהוא יוצא, אמור ממש לצאת בסטרימינג, כאילו ממש בקרוב, כנראה שזה יהיה בארץ בדיסני, כי זה בסטאר, האודי, שזה דיסני, אני מאמין שזה יהיה בדיסני בארץ, אני לא יודע את זה רשמית, אבל זה, ואמרו שזה יצא ממש בימים הקרובים, אמרו אפילו בסוף אוגוסט, אולי זה כבר יצא, אבל... אני ראיתי זה לפני איזה שבוע, אז עוד לא היה בסטרימינג זה, אבל קיל.
אוקיי.
וראיתי שתי סדרות. אחת, קצת מתכתבת עם מה שאתה הזכרת מקודם. The Rings of Power, עונה שנייה חזרה.
כן.
אתה ראית את העונה הראשונה, ואהבת, אני זוכר.
ראיתי, אמרתי שהסיפור ככה טיפה נמתח, אבל היא יפהפייה.
נכון. אז לא התחזר את העונה השנייה עדיין.
לא.
אז יצאו שלושה פרקים ראשונים מהעונה השנייה.
שמעתי ביקורות לא טובות?
לא יודע, אני דווקא אהבתי.
לא, אני לא אומר שאלה, אני אומר שמה שמעתי.
הבנתי. אז עוד נגמר סדרת פנטזי אחת, משחקי הקס, התחילה השנייה, שר הטבעות. הסדרה, כמו שאמרת, היא פייפייה, השקיעו, ג'ף בזוס השקיע 60 מיליון דולר לפרק. וכבר צולמו 16 פרקים, כלומר 1.2 מיליארד דולר הסדרה כבר השקיעו בה.
כן.
תחשוב.
מדהים.
מטורף. אני מזכיר בעונה הקודמת סוארון, גורש על ידי גלדריאל.
גלדריאל.
והוא צריך להסתבר עכשיו על הארמומיותו, לבנות מחדש את כוחו, לחשד את הטבעות הכוח וכו'. והוא כמובן...
זה פריקו לשר הטבעות, שמבוסס על הספרים המקוריים של...
מבוסס על הערות שוליים שהוא כתב בספרים המקוריים. אז הסדרה משחרת מריבה, מביאה את המסך הגדול, המסך הקטן, אני נהנה לבלות זמן עם הדמויות, עם הדמויות, עם הגמדאים, ועם האלפים, ועם מה שהיה לפני האוביט, עם ההלווז האלה, כאילו זה גזע שהיה לפני האוביט, חצאי אנשים, ובני האדם, זה כיף, כאילו, למרות שאני לא מתפתע את זה בדרך כלל, ודיברנו על שר הטבעות, לא מתתי על הסדרה, מהסדרת טלוויזיה הזאת אני נהנה.
יפה.
כן, אז זהו, אני מחכה לזה, וזה אחלה, מצולם היטב, והסיפור מעניין, אני חושב שהסטייקס אפילו, בעונה הראשונה, לא כל כך עדנו מי הדמויות, אם זה זוכר, לא יודע, כאילו, ניחשנו שאולי זה סוארון, אולי זה גנדלף, אבל לא היה ידוע, בסוף העונה די התחבר מי זה מי.
סאורון. 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 לא סוארון, סאורון.
סאורון. ובעונה הזאת כבר אתה יודע פחות או יותר מי הדמויות, אבל הסטייקס יותר הייק, אתה יודע עכשיו זה סאורון, אתה יודע שהוא, את המזימה שלו, אתה יודע, והצופים יודעים, אבל האנשים שהוא עובד עליהם לא יודעים שזה אור, וכשהוא מצליח אתה, יו, אז הם טומטמים, איך הם לא רואים שהוא הולך לשעבד את כל תושבי הארץ, את המידלרס, זה, אחלה, אחלה סדרה, זה The Rings of Power באמזון, שלושה פרקים ראשונים מזמינים, ופרק כל שבוע, יהיו 8 כסך הכל, כיף.
אני מוכרח להגיד שכיוון שאני קראתי את הספרים לפני המון 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 שנים, עוד לפני שיצא התרגום של עמנואל לוטם, קשה לי, דיברנו על זה, קשה לי עם התרגום החדש שלו, של אלפים בעין וגם מדעים עם א', אני יותר אהבתי את הבני לילית וגם מדעים, אבל בסדר, אתה יודע, זה כזה... נדבק לנוסטלגיה.
תקשיב לאנגלית, אלף ומידג'טס.
כן, הבני לילית היה מאוד, מאוד יפה, אבל אתה יודע, זה סוג הזה של הנוסטלגיה של הדבר הראשון שקראתי.
כן, כן. וחזרה עונה רביעית ל-Only Murders in the Building.
ידעתי שתראה את זה.
בדיסני. עונה רביעית סדרה, גם עליה קראתי ביקורות מעורבות, אבל לדעתי היא הולכת ומשתבחת. הדינמיקה בין הדמויות מעולה, אמרנו סטיב מרטין, סלינה גומז ומרטין שורט. יש בעונה הזאת מלא כוכבים מורחים, מלא. רק בפרק הראשון יש את מריל סטריפ ויוג'ין לוי וזק גלפינקיס ואבה לנגוויריה וסקוט בקולה. מה מלא מלא מלא?
סקוט בקולה.
כן, סקוט בקולה.
בחזרה לעתיד או משהו כזה.
לא, זה קראו לזה. כן, The Omen, איך קוראו לזה, הנושאים בזמן. הפעם החבורה נוסעת להוליווד, להפיק סרט על הפודקאסט שלהם. כלומר, אוהבים את הפודקאסט שלהם, ומחליטים להפיק סרט עליהם ועל החיים שלהם ועל הפודקאסט, מאוד נחמד. אלה אבסורדית, כן, אותו בניין במסכן בניו יורק עם 4 רציחות, זה קצת לא זה, אבל יש, אתה יודע, בעונה הקודם זה היה מעברים סודיים מאחורי הבניין, פתאום גילו, ועכשיו יש פתאום אגף נוסף בבניין שפתאום מופיע, ו... עדיין כיפית, סדרה כיפית, סוחפת, סאטירית במידה, יש לה הרבה סאטירה גם, דתי שווה צפייה, אני נהנה מהסדרה, יש דתי זה רק פרק בשבוע, שאני דווקא מעדיף את זה, אמרתי לך מה שאני רואה זה.
לא בינג'ים.
כן, הבינג'ים האלה קשים לי, מה חסו לי ללחץ. זהו, אז זה הסדרה השנייה, וזה מה שאני ראיתי.
למרות שאין לי מה לראות, לא נראה לי שאני אתחיל לראות את זה, אבל בסדר, אתה יודע.
שר הטבעות.
קיץ, נחכה לאיזה סדרה אחרת. אולי שר הטבעות, אני אחזור לזה. כן.
כן.
טוב, בוא נעבור לסרט צעי מזה.
בלינק טווייס.
בלינק טווייס באנגלית. אני אקרא את העלילה, תקציר העלילה. כאשר מיליארדר ההייטק סלייטר קינג פוגש את מלצרית הקוקטיילים פרידה, באירוע גיוס כספים שלו, ניצוצות עפים באוויר, הוא מזמין אותה להצטרף אליו ולחבריו בחופשה חלומית על אי בודד. זה הסרט הראשון של הבמאית זוי קרביץ, שאהבנו אותה מאוד בקימי. בטמן, שקרים קטנים גדולים, ואפילו מקס הזוהם וכביש הזה. אז היא שחקנית מאוד מוכרת, היא גם...
הבת של.
היא הבת של...
לני קרביץ וליסה בונה.
נכון.
ליסה בונה הייתה הבת של קוסבי.
לא ידעתי.
במשפחת קוסבי. אפרופו, אני מדבר על הסרט, אני יכול להתקשר.
אבל היא גם זמרת, כלומר, כאילו היא...
לני קרביץ, זאת אומרת.
כן, בדיוק. כן, אתה... צ'נינג טייטום כסלייטר קינג, הוא בעלה, לא?
ארוסה.
ארוסה.
הם הכירו בסט של הסרט, דרך אגב.
כן, אז צ'נינג טייטום כסלייטר קינג, סלייטר קריסטיאן כצ'נינג טייטום, לא, כווי, זה מבלבל.
קריסטיאן סלייטר, כן.
כן, כי סלייטר קינג וקריסטיאן סלייטר, אוקיי, אז קריסטיאן סלייטר גם משחק, נומי אקי, היילי ג'ואל אוסמנט.
כן, הילד מי.
נכון. קייל מקלחלן, ששחק בחולית.
גם.
ואפילו, ג'ינה דייביס, מתלמה ולואיס.
כן, אלילה.
טוב, אז ככה, לפני שנתחיל לדבר על הסרט, אני רוצה...
אבל בלי ספוילרים.
זה טיפה קשה. לא, אז בלי ספוילרים. רגע, תקשיב, זה טיפה קשה, אבל אני חושב שזה... יש פה משהו עקרוני שאני רוצה להגיד.
לא, אפשר לעשות דיון על אתרת רגל, אבל בלי ספוילרים.
אנחנו נעשה דיון על הכל, ונעשה אותו אחרי הספוילרים, ואני חושב ש... הגישה שלי אומרת, אני רוצה לתת התראת טריגר. והתראת טריגר, אם נותנים אותה אחרי עזרת הספוילרים, אז יכול להיות שאנשים לא ישמעו אותה, כי הם יגידו, אני רוצה ללכת לראות את הסרט, ואני לא יכול לשמוע, אני לא רוצה לשמוע את הספוילרים, ואז הם לא ישמעו את העזרת הטריגר.
לא, ואני בעד להקריא את עזרת הטריגר, רק שמי של הסרט.
אז אני חושב שזה טיפה...
והיא בסדר.
אז גם על זה יש לי משהו להגיד.
בוא נדבר שנייה, אבל מה זה עזרת טריגר?
קדימה.
אז עזרת טריגר זה עזרה שמופיעה לפני תוכן, שמודיע כי הוא כולל חומרים קשים לצפייה או לקריאה, זה מה זה עזרת טריגר. ואנחנו מכירים את זה גם, אתה זוכר, בסרטי טלוויזיה, הרבה פעמים היה this content may have adult content, viewer discretion advice, אתה יודע, תמיד יש את הקטע הזה.
אפילו בפודקאסטים יש, הפודקאסט הזה, נאמרים בו מילים, זה,
אם אתה... אבל אם ברשותך לפני שני זה, אז באמריקה, כמו באמריקה, אפילו עזרת טריגר יכולה לעשות טריגר, אז יש גם קיבוס מילים, במקום להגיד suicide, אומרים unalived, וכל מיני כאלה שהמילה עצמה יכולה טריגר, ויש גם הרבה מחקרים שנסים להבין האם עזרת טריגר היא טובה או לא, ואולי בעצם גורם את ההפך, יש ממש פסיכולוגים על זה, וזה נהיה מאוד מאוד אקטואלי עכשיו, כי לאחרונה היה סרט עם בלק לייבלי, שיצא לפני שבועיים, שנקרא...
איתנו זה נגמר.
והייתה המון בדיקות על כך שהוא לא כלל עזרת טריגר.
בגלל שיש שם...
אלימות במשפחה, דומסטיק ויילנס, והוא לא כלל עזרת טריגר, והיה המון המון ביקורת על זה שהסרט נראה כמו קומדיה נחמדה עם בלק לייבלי, ואנשים הולכים לסרט ולא יודעים שהוא בעצם כולל...
היא גם שיווקה את זה ככה. בלק לייבלי עצמה שיווקה את זה כסרט רומנטי.
כן. עכשיו, אני לא יודע אם בעקבות זה או לא בעקבות זה.
לא, בעקבות זה. בעקבות זה אמזון MGM.
אמזון MGM החליטו כן להוציא עזרת טריגר.
לא חייבו אותם, אבל הם אמרו, העזרת טריגר באיתנו זה נגמר, לא נועלה כמו שצריך, וחטפו קצת בקלש, אז אמרו, אז אנחנו נעשה את הדברים כמו שצריך.
כן, ויש פה שאלה, האם עזרת טריגר, אוקיי, בפני שאמרתי לא ספוילרים, כי יש פה שאלה, האם עזרת טריגר היא חשובה, גם כשזה עלול בעצם לספיילר.
נכון. כי אתה בא לראות סרט רומנטי, אבל אומרים לך, הוא לא סרט רומנטי, יש פה אלימות במשפחה, ואז אתה אומר, דפקו לי קצת הסרט, כי זה היה חלק מה...
ויש, אתה יודע, תמיד בארצות הברית יש את הרפובליקנים דמוקרטיים, ויש את השאלה איפה האחריות, אם האחריות היא יותר על הממשל או על האזרח. ואז אתה יודע, אולי הצופים צריכים לעשות שיעורי בית, לפני שהם יוצאים לסרט ולהבין על מה הסרט, אז אם מספיק הם יקראו, יראו את הטריילרים, כולל בסרט הזה שאנחנו עושים, אתה יכול להבין על מה הסרט פחות או יותר.
למשל, אתה רואה את איתנו זה נגמר, ואתה רואה זוג שחיים והם התחתנו, ואני לא ראיתי את הסרט הזה מושג, ואז אתה לא יודע בעצם שהבעל עומד להיות אלים, וזה משפר לך את חוויית הצפייה. אבל אם אתה קורא את עזרת הטריגר בהתחלה, ואתה יודע שזה אלימות במשפחה, אז מראש אתה יודע מה הולך לקרות.
נכון.
ולכן זה מקלקל לך את חוויית הצפייה.
כן, בדיוק.
נכון.
בוא נקרא שנייה את עזרת הטריגר שהייתה, ואז תגיד...
אוקיי, אז רגע. אז אמזון MGM הוציאו את עזרת הטריגר בנוגע לאלימות מינית, מותחן פסיכולוגי וניצול לרעה של כוח. כן, זה שלושה
הם
דברים.
הם אומרים ככה, הסרט צימי זה מותחן פסיכולוגי, למרות שהעלילה בסרט בדיונית ואינה מבוססת על אירועים אמיתיים, הוא עוסק גם בנושאים מציאותיים של אלימות, כולל אלימות מינית, הדבר עלול להיות מטריד או מתרגר, אפור חלק מהצופים, סלש צופות, זה נכון. הזרת טריגר, שהייתה בארצות הברית וגם בארץ...
אז זהו, אז אנחנו קראנו, בסוף הפרק הקודם שלנו, קראנו על מה הסרט, ואמרנו, וואלה, מגניב, ולך לראות את הסרט, אבל לא הייתה הזרת טריגר.
לא יודע אם כבר לא הייתה.
לא הייתה. הם הוציאו את זה.
אבל הם MGM חייבו אותם, דרך אגב, ועל ההתחלה. כאילו,
MGM יכול להיות, ואז טוליפ, חברת ההפצה, בעצם חויבה להוציא את הזרת הטריגר, הוציאו את זה ביום של הבכורה, ולכן אנחנו לא ראינו אותה. הם הוציאו את זה ביום חמישי של הבכורה, והזרת טריגר באמת הייתה פחות או יותר אותו דבר, מה שאתה הקראת.
זאת בדיוק. היא מופיעה גם היום שאתה נכנס לקנות כרטיסים, אז היא מופיעה שם.
אז זה כאילו הרקע, ועל זה אנחנו יכולים לדבר. עכשיו, מה לי מאוד הפריע? ואני חושב, גם כשנכנסתי לכל מיני פורומים וכתבתי את הזרת טריגר שלי, אז הייתה לי הזרת טריגר להזרת טריגר. ואני אמרתי, שימו לב, על מה שאני הולך לכתוב עכשיו, הוא בעצמו יכול להעלות תחושות קשות, ולכן אם אתם לא רוצים לקרוא, אל תקראו, אבל שימו לב, גם מה שאני עומד, כשכתבתי בפורום, גם מה שאני עומד לכתוב הוא קשה, וגם מה שאני הולך להגיד עכשיו הוא קשה.
אני מחזיק בדעתי,
אני לא חושב שזה ספוילר, אני חושב שזו הצהרה חשובה, ואני חושב שחשוב לעשות את ההבדל, ואני אנסה להסביר למה. אני אמרתי כשאיתנו זה נגמר, מדברים על אלימות במשפחה, או כשהסרט שלנו מדובר על מותחן פסיכולוגי ואלימות מינית, במדינת ישראל זה לא מספיק. כי בסרט יש סצנה שבה, ואני מזהיר מראש, א', אני לא חושב שזה ספוילר, אם הייתי חושב שזה ספוילר, אוקיי, בסדר, יש בינינו דיון. אבל אני חושב שזה חשוב להגיד את זה, כי אני חושב שכש... בישראל של אחרי השביעי לאוקטובר, יש סרט שבו אישה צעירה, קושרים אותה לעץ, בזמן שאת חברותיה לידה אונסים לידה והיא בזעקות אימה, זה סצנה לא ארוכה בסרט, היא סצנה של 30 שניות, מקסימום. אני חושב שזו סצנה שיש אנשים במדינה הזאת שלנו, לא בארצות הברית, בארצות הברית לא צריך לתת הזרת טריגר כזאת. אני חושב שאנחנו, כשזאת, זה לא תסריט קולנועי, זה לא אלימות מינית. בשבילנו, זאת המציאות. אלה דברים שקרו, כל מי שהיה במסיבת הנובה נחשף לזה, יודע את זה. המעגל הראשון שלו יודע את זה, המעגל השני שלו, המעגל השלישי, אנשי משפחה, חברים, אנשים שקראו על זה בעיתון, אנשים שראו סרטים. זה וחד טריגר, ואני חושב שזה לא מספיק להגיד, אני כתבתי וחשבתי ככה. יש לי חברה בעבודה, ששני הילדים שלה היו במסיבת הנובה, נכנסו, איך שהתחילו הזקות, נכנסו לאוטו, פנו שמאלה ולא ימינה. וניצלו. לא קרה להם כלום. תוך כמה דקות, 10 דקות, הם היו מחוץ, אתה יודע. קודם כל, שוק גדול, היא בעצמה, אתה יודע, קיבלה את הילדים שלה בחזרה, כמובן, כולם יודעים את זה. הילדים שלה לא יצאו מזה. יש לה, הם רק עכשיו חוזרים לעבודה. ושאלתי אותה, מה, חבר'ה מבוגרים, אתה יודע, היום, מה זה מבוגרים? 25, 30, גילאים האלה. ושאלתי אותה, מה היה קורה עם הילד שלך? ביום חמישי בערב, הולך עם החבר'ה, לא ראו את הזרת הטריגר, כן ראו, חושבים שזה אלימות מינית, הולכים ורואים את הסצנה הספציפית הזאת. היא אמרה לי, תקשיב, הבן שלי היה נכנס למיטה, לא יוצא ממנו, לא יוצא מהמיטה שבוע, בדיוק כמו שהוא היה בשלושה חודשים הראשונים אחרי אוקטובר. ואני חושב שכשזה המצב, שזה לא, אני לא מדבר, אתה יודע, אם יש בחורה חס ובאמת שנאנסה, והיא שומעת שיש הזרת טריגר על אלימות מינית, היא יודעת להיזהר מזה. החבר'ה האלה, הבחורים הצעירים האלה, לא יודעים להיזהר. ואם הם היו רואים את הסצנה הזאת, הם היו חוטפים אגרוף.
אבל אני לא מסכים איתך, שזה, אני חושב שיש הזרת, א', אני מתנגד לדיון הזה, כי הוא כן ספוילר. הוא ספוילר. אתה נותן משהו מאוד מאוד משמעותי בסרט.
אני רוצה לשמור על האנשים.
אני רוצה לספיילר, אני רוצה להגיד להם שיש פה אלימות מינית, שיזהרו במיוחד רגישות בארץ. בסדר? זהו, מספיק להגיד את זה.
בסדר.
בלי להגיד את כל הסיפור, ולתאר את הצנה, ולהגיד וזה. זה דיון לא לעכשיו לדעתי. אני מבין שזה חשוב לך להזהיר אנשים, אבל...
אני אנסה להגיד עוד משהו. רז אייזנברג שיינרמן, הוא מנכ"ל המחירות, מנהל המחירות של טוליפ. והוא התעצבן שמכריחים אותו לכתוב את אזהרת הטריגר, אז הוא כתב ככה.
מה, כל אחד שהוא...
חכה רגע, לא, אז הוא כתב ככה. הסרט כצפוי שנוי במחלוקת. גברים סטרייטים בני 30 פלוס, הוא מדבר עליי, כן, הבומר, לא אהבו. כן, יש בו סרט אלימות.
לא אהבו את הסרט.
גם, כן, לא, זה לא שהם לא אהבו את הסרט, הם לא, קשה להם עם סצנת האלימות, כן?
מה זה לא אהבו? לא אהבו מה?
את העובדה שיש אלימות מינית בסרט.
אוקיי. אז... את הסרט עצמו או את זה שיש אלימות בסרט?
לא, לא, את העובדה שיש אוקיי, אלימות כן, המינית. כן. אז הוא מדבר עליי. כן, יש בסרט אלימות. גם אלימות מינית. כן, הוא בוים על ידי אישה וניכר. מוזמנים להתמודד או לקפוץ. צימי זה בקולנוע מומלץ מאוד. זהו, זה שהוא כותב.
אז מה, אז על כל איזה על מישהו שכתב איזה ביקור שלא...
אנחנו מדברים על...
א', אולי זה מוסס על משהו, אני לא יודע על מה הוא אומר. קודם כל... אולי זה מוסס על איזה מחקרים או איזה משפטת, אני לא יודע.
זה לא כל מישהו, זה מנהל מחירות של חברת ההפצה.
הוא, זה ממש גאון הדור.
הוא לא גאון הדור, אבל...
מוביל דת קהל.
אני מנסה להגיד שזאת בדיוק ההתנסות שהכעיסה אותי מאוד. מה אתה מתנסה? רק חבר'ה בני 30 פלוס, אנשים בומרים בני 30 פלוס, לא יבינו את הסרט, כי הם לא מבינים שהיום נשים מבינות סרטים, וכן, יש בסרטים.
אחרי, אנשים הרבה יותר חשובים, אומרים כל יום דברים הרבה יותר מכעיסים, והם גם קובעים את החיים שלנו בממשלה. עזוב, נו מה, על זה.
אני חושב, כי אני חושב כששוקלים את הרצון שלנו למנוע מהבנים של החברה שלי, ללכת לראות את הסרט, ובין הרגישות של כן, ספילרתי לכמה אנשים את הסצנה הזאת,
לכמה? להרבה
לא,
אנשים.
לא, לא, אתה יודע מה? פה במדינת ישראל של השביעי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר, כן, ספילרתי לאנשים קצת את הדברים האלה, לא קרה שום דבר, הצלחתי לחסוך מחמישה אנשים לראות את הסרט הזה, ניצחתי.
אבל חסכת עליהם בעצם העובדה, שאמרת להם שפה אלימות מינית, שיכולה להיות ממש רגישה בישראל אחרי שביעי באוקטובר. מספיק להגיד את זה, כן. בלי לתאר צנה עם עץ. בסדר?
יכול להיות שכן. אני
וזה
חושב...
מספיק כן. עזרת טריגר למי שזה כן. לא ללכת. אני... ובלי להרוס לאנשים יותר מדי.
יכול להיות שכן, אבל כשקראתי את הביקורות של אורון שמיר, אז הוא כתב שיש טריגר מטראומה מינית, אישי קיצ'ליס, שום דבר, שי סגב, אחד הסרטים הטובים של השנה.
זה יכול להיות מאוד נכון, אתה מדבר
כן,
על זה.
כן, כן, לא, אבל לא היה שום אמירה על הטריגר, שום דבר, ואני מנסה לטעון שלאנשים אין שום רגישות לדבר הזה.
אבל לא כולם רגישים בו דמידה כמוך. גם אני לא חשבתי, עד שאתה כתבת
זה
את זה,
עצוב
שזה זה משהו שהוא... אורן, זה. לא, זה כי זה לא
נורא.
קראתי תקשיב. את העדות הזאת, וזה לא עשה לי את הטריגר הזה. ובסדר, אולי אני חוטא בחוסר רגישות, בסדר.
אני אומר לך, באמת... זה מאוד מאוד עצוב לי. הייתי מאוד שמח אם הייתה פה, כאילו אם אנשים היו קצת יותר, אני ראיתי את הסרט, ואני יודע שזה רק סרט. אני לא יצאתי מזועזע. אני, אתה יודע,
אבל
לא...
אבל עכשיו זה ישר על האנשים של השביעי באוקטובר.
בדיוק, בדיוק. אני נרדמתי בסדר גמור בלילה. אני, אתה יודע, זה לא עליי. וזה מה, זה מה שהפריע לי, שאנשים לא מספיק חושבים על ה... על איפה אנחנו חיים? על זה, אתה יודע, אנשים יכולים להיות פה רגישים לכל הדברים וזה. ואז הם הולכים להיות... אתה יודע, באולם שאני ישבתי, אני לא מדבר על הסצנה הספציפית הזאת, אני מדבר בכלל על הסרט, שמעתי צחקוקים. אנשים, עכשיו, לא היו הרבה
סרט,
אנשים.
סרט שהיה בו גם קומדיה
כן.
שחורה.
נכון, אני מדבר אחרי. אחרי שכבר הבנו על מה הסרט, ואחרי שראינו את כל זה...
הוא עדיין סרט.
כן,
הוא
כן.
עדיין אנשים יכולים ליהנות ממנו, נכון, אפילו אחרי הצנת הזאת, היא לא הופכת
כן,
לסרט.
אני כן. לא אמרתי שלא, אני רק אוקיי, אומר, אוקיי. לא הצלחתי לקרוא את הקהל. ואני לא אני אחרי הסצנה הזאת לא צחקתי יותר. זה כבר לא הצחיק אותי. זה כבר היה, אוקיי, הבנתי, הסרט הוא רציני. כי לפני זה, תכף נדבר על מה חשבנו על הסרט, בסדר? אז קיצור, אני רוצה להגיד, א', אם יש איזושהי רגישות, אל תלכו לראות הסרט, אני אומר את זה לפני הספוילרים, ב', כן, אני, יש לי ציפייה, יש בי ציפייה שאנשים יהיו קצת יותר רגישים, אתה יודע, יצא לי לדבר עם עוד כל מיני אנשים, בכל מיני פורומים, ושמעתי כל מיני אמירות, יש כאלה שכן דיברתי איתם, יש כאלה שלא דיברתי, ואתה יודע, אנשים הגיבו לי ואמרו, עוד פעם אתה עם הרגישות, תפסיק להכניס רגישות יותר מדי, תפסיק להגיד לאנשים אחרים איך הם צריכים להרגיש.
נכון.
לא. לא, אני אומר הפוך, כן תתחשבו בתחושות של אנשים אחרים, כן תחשבו על זה.
אבל תחשבים, זה לא שייך על השני. תקשיב, אנחנו מדינה שיש בה הרבה מאוד רגישויות מעבר לשביעי באוקטובר, בסדר? יש פה הרבה הלומי קרב, ויש דיון כל יום עצמאות מזיקוקים ולא זיקוקים, כי זה גורם לזה. יש אנשים, אבא שלי עד היום יש לו, כל פעם שיש דפיקות, הילד מקפיץ כדור, הוא עושה לו זה, הוא לא אומר שהוא פוסט-טראומטי, אבל... אז אתה יודע, ויש המון רגישויות בארץ מהרבה מאוד אירועים, ברוך השם אנחנו מדינה עם הרבה מאוד טראומות לאומיות, והרבה אנשים יש להם הרבה טריגרים, בסדר? ולכן לא מצלזל בזה, וחשוב לדעת מה עושה לך טריגר, ומי שיש לו פוסט טראומה כזו או אחרת, רגישות כזו או אחרת, כל דבר מאלימות במשפחה, אלימות מינית, אלימות צבאית, אלימות זה, צריך להיות מודע לזה ולדעת לאן הולך, ואם הוא יודע שדברים גורמים לו, באמת עושים לו...
אורן, עוד לא עברה שנה.
אז אסור להראות סרטים על אונס?
לא
הבנתי.
אני לא אמרתי שאסור להראות. אני אומר משהו אחר. אני אומר שעוד לא עברה שנה.
אבל הייתה אז הרע טריגר. מה אתה רוצה?
לא מספיק.
אז אני לא מסכים איתך. זה בדיוק הדיון. זה בדיוק הדיון על איפה עובר הגבול.
זו הייתה אותה הרע טריגר שהייתה בארצות הברית. אנחנו כמו ארצות הברית? נכון. לא. לא, אנחנו לא, עוד לא עברה בסדר. שנה.
היה אפשר להוסיף פה עוד שורה, בדיוק, עוד שורה אחת רבה. שאומרת, okay. שימו לב, במיוחד במדינה שלנו, עקב אירועי שביל אוקטובר, בסדר. אפשר היה להוסיף עוד שורה, שהייתה זה, ויש מקומות גם שרוסיפו את זה, ראיתי, לא בזה קולנוע, אלא ביקורות, שכתבו עוד
אני,
שורה.
אני לא ראיתי, אבל יכול להיות שהיה. אני ראיתי, לא קראתי את זה.
ראיתי עוד זה, שרוסיפו עוד שתי מילים, במיוחד במדינה שלנו, או במיוחד לאור האירועים האחרונים, או משהו כזה.
באמת? כן. יכול להיות? כן. יכול להיות שגם קראו את מה שאני כתבתי, ובגלל זה הוסיפו את זה.
אני לא
יכול להיות.
אבל אני אומר...
לא. אתה זוכר איפה קראת את זה? סתם מעניין.
לא.
אוקיי. כי בפישי היה כתוב, אבל זה היה בעקבות מה שאני כתבתי.
יכול להיות.
אבל הבוקר שמעתי עוד פעם, עוד שני מבקרי קולנוע שדיברו על זה.
אבל לא כולם רגישים לזה כמוך, וזה בסדר שלא כולם רגישים כמוך. זאת בדיוק הבעיה שלי. הבעיה שלא כולם רגישים כמוך?
כן.
בסדר, אתה,
כן.
אז אתה עכשיו, אתה, כמו שאתה זידלת בו, אתה הופך את עצמך לאיזה מוסר על שרק לא. הרגישות שלך, איזות שזה. לא, לא, אני לא מקבל את זה.
אני לא מדבר, בכלל מה? אני לא... שמע,
אז מה?
אני לא עושה פה תחרות מוסר על אף אחד. באמת, אני לא עושה פה תחרות של מוסר. אני כן רוצה שאנשים יתחשבו גם באנשים אחרים, אני כן חושב שעוד לא עברה שנה, ואני רוצה שאנשים יהיו רגישים בתחום הזה, לא...
אתה לא צריך לתצבן על בן אדם שלא רגיש כמוך, אתה לא צריך לתצבן על זה, כי בן אדם שאין לו אותה רמת רגישות שלך, ואותה מודעות לאחרים, ואותה התחשבות לאחרים, זה לא, לא צריכים לחוס עליו על זה, הוא פשוט יותר אטום, זה לא זה, כולל אני. בסדר? אז לא צריך חוס על זה.
שמע.
אני יצאתי מסרט ולא הרגשתי שום דבר על השביעי באוקטובר, שום דבר. בסדר. לא עבר לי בראש.
לא, לא.
באמת, עד שלא זה. יותר מזה, אני ראיתי שאתה כתבת פוסט.
כן, כן, בסדר.
ובכוונה לא קראתי את התוכן, קראתי רגע, רגע, זה הולך להיות ספוילר.
בדיוק זה צריך להיות, בדיוק בגלל זה צריך להיות לפני הספוילר. אבל אוקיי.
ראיתי את השורה הראשונה, אמרתי, רגע, רגע, אני רוצה לקרוא שלא יהיה לי ספוילר, לא קראתי את זה.
אוקיי.
הלכתי, אבל נורא רציתי לראות את הסרט שלראות עליו, כשאני אוכל לקרוא את זה אחרי, ואחרי קראתי, ואני לא, אז ידעתי כבר שזה, שיש איזה משהו שיצבן אותך, כן? אבל לא, אני לא הרגשתי שיש פה רגישות על הצנה הספציפית הזאת, איזה משהו מיוחד שדווקא מתכתב, יכול להבין על אונס באופן כללי, או אלימות באופן כללית, ובהקשר לאירועים.
ואחרי שאמרתי?
ואחרי שאמר...
אתה מסכים?
אני אפילו, אני לא מכיר את הפרטים האלה שאתה מדבר עליהם.
תודה לאל.
אוקיי, תודה לאל. אז כן, לא נחשפתי לסיפור עם העץ.
אחלה, בסדר. בוא נעבור לסרט. מה חשבת על הסרט?
אלף, דרך אגב, אפרופו זה, במקור, אתה יודע מה השם הסרט באנגלית המקורי?
כן, בלינק טווייס.
בלינק טווייס הם באנגלית, אבל מה היה השם שלו המקורי לפני שקראו לו בלינק טווייס? קראו לו הסרט, השם ה-working title של הסרט היה פוסי איילנד.
מה אתה מדבר?
כן. איך הוא מתרגם את זה בעברית? יפות? מה?
כן, איזה מוזר.
כן, זה היה השם, בסוף הם החליטו, אמזון ג'ם החליטו לשנות את ה...
אז בוא כבר נדבר, איזה שם מאפן זה צי מזה? לא.
בלינק טווייס דווקא סלם לא רע.
מצמצי פעמיים, זה גם... זה גם מה שקרה בסרט, וזה גם... אני לא מבין למה...
וזה גם מתייחס לאם את בסכנה, מצמצי פעמיים, שזה משפט ידוע, שאומרים, אתה יודע, אתה לא יכול... אתה מצמצ פעמיים, תן לי סימן שאתה בסכנה.
כן, אם שבו אותך, אם אתה שבו, אתה מצמצ פעמיים.
כן, כן.
לא יודע, אני חושב שזה היה מתכתב עם Get Out?
כן, אני חושב גם.
של ג'ורדון פיל? של ג'ורדון פיל?
כן, כן, כן. בשם. כמו תברח. כן, בישראל, כן.
אבל לא מתאים. אני מוכרח להגיד שזה לא מתאים. עוד החלטה מטופשת של טוליפ.
בסדר, אני מבין שהכוסה לא טוליפ. אני חושב שזה טוב.
לא, אני כועס לא בגלל זה, על הפאקינג התנסות.
בסדר, אבל הכל בן אדם שזה.
לא, כן. הלאה, מה חשבת על הסרט אורן?
אני חושב לך, אני עושה את העריכה אחר כך. הסרט טוב, אני חושב שהסרט טוב. הוא מותח, הוא מסוגנן מאוד, הוא מטריד, אבל הוא עושה את העבודה, אני חושב. יש שם שימוש מקסים בצבעים ועבודת צילום מרשימה. יש פסקול טוב, אני חושב שיש משחק טוב של הדמויות, יש מסתורין במידה שנבנה. יש גם אימה ויש גם רגעים קומיים, ואני חושב שהחלק האחרון הוא סטיספיינג, נדבר על זה בספוילרים. הנושא המרכזי הוא נושא של שליטה גברית, גייז לייטינג.
אל תגלה.
כן, יופי. זה עוד סרט שעולה קצת באיחור אבל על רכבת המיטו, יש הרבה סרטים בסגנון, ונדבר עליהם בספוילרים, על הסרטים האחרים שהוא מתכתב איתם. סך הכל אני חושב שסרט מענה ומומלץ למי שאין לו בעיות טריגר, אם כי הוא לא מושלם, רואים שזה סרט שיש לו, שזה של סרט ביקורים של במאית, כאילו יש שם כל מיני דברים שהם לא מושלם, שאני גם מדבר עליהם בספוילרים, אבל אני חושב שסך הכל באמת סרט מענה, אפקטיבי, נושא חשוב, אני נהניתי ממנו.
באופן מפתיע, אני גם נהניתי ממנו, ואני לא ראיתי שזה סרט ביקורים, אני נדהמתי מזה שזה סרט ביקורים, כי הוויז'ן שלה היה סדור מההתחלה ועד הסוף. כן. כאילו ידעה מה היא רוצה להגיד, וידעה איך היא רוצה להגיד את זה.
אפרופו ג'ודה בלי ותברח, שזה כן. גם סרט ביקורים.
אז קודם כל, את ה-40 דקות הראשונות, הייתי על קצה הכיסא. באמת, כאילו, הבנתי שקורה פה משהו
היו
מוזר.
היו הרבה סימנים.
בדיוק.
כן.
ואמרתי, עכשיו זה ריתק אותי, זה לא אמרתי, טוב, נו, יאללה, זה סרט ככל הסרטים, נו, 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 תגלי לי כבר מה... יאללה, נו, get it over with. לא, אני אמרתי, זה מרתק, זה מותח, ואני צריך לשים לב לכל הפרטים, בשביל שזה בסוף יתחבר לי כמו שצריך, וזה קרה, וזה קרה, וזה קרה, והייתי מתוח בכל ה-40 דקות הראשונות, וניסיתי לשים לב לכל הפרטים. מה שאמרת, השילוב של הצבעים, הצהוב, הלבן, האדום, הכחול,
היה... לתלבושות גם, הכובעים, שמה...
אדיר, היו שם סצנות שהשילוב של... הלבן של השמלות והרקע של האדום, לכל האדום היה שם את אותו גוון, אז האדום של הקיר, והכחול של הזה, ושמע, היה שם כמו ציור, כמו ציור, באמת, זה היה מאוד 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 יפה, וזהו, אני חושב שזה סרט טוב, בטח בתור סרט ראשון, הופתעתי לטובה, וזה סרט טוב.
כן, מוכשרת.
נכון. אפשר לעבור לספוילרים.
ועברנו מזמן.
יאללה, בוא נעבור. אתה יודע, אמרת שקוראים לזה, קראו לזה פוסי איילנד, אי אפשר שלא להתייחס לאי החטאים של ג'פרי אפשטיין.
כן. כן.
זה ממש מתכתב עם אי החטאים. זה מה, זה מה שהוא עשה. כן. הוא לקח את החברים שלו במטוס מנהלים לאיזה אי עם חבורת בנות ששילמו להם כסף, שקנו אותם.
כן.
אתה יודע, זה מעלה את השאלה. כל הביליוני, מולטי ביליונרים האלה, כאילו, איך אתה מרגש אותם? איך אתה, סף הריגוש שלהם הוא כזה של... כאילו, אין, כאילו, אוקיי, אז הם יקנו את האוטו הכי גדול, הכי מפואר, הכי, יש להם את האחוזה הכי גדולה. זה לא, אתה יודע. אז זהו, לקחת חבורות נשים צעירות לאיב, זה, לא יודע.
זה מצחיק.
רגע, צריך להגיד על מה הסרט או משהו כזה?
כן, כן, צריך, אני חושב שצריך להגיד.
כן, קדימה, תגיד.
אבל שנייה, לפני זה, אתה אמרת על החבורות השירים, מה מרגש אותם, זה התכתב לי באמת, אני גם חשבתי על זה, על Westworld. כי Westworld זה בדיוק אותו צים, שיש שירים, מה מרגע שאתה, ואז נותנים להם רובוטים, שאתה רובוטים, זה בסדר לרצוח ולאנוס.
נכון.
ובסרט הזה, בוא נדבר על מה הסרט, זה הוא לוקח את הנשים, אבל שם הם מסיימים אותם בסם שכחה, שהם ישכחו מה שקרה להם, ואז הם יכולים לאנוס אותם כל לילה מחדש, ולתת להם את הסם, והם ישכחו למחרת, ומחרתות הם יאנסו אותם, זה אותו, אתה יודע, יש קצת דיון על זיכרון ושכחה, ואתה יכול לשאול, כאילו, אתה יודע, ב-Westworld, גם זה שאלה הזאת, רגע, אם הם מונסים, אבל זה רובוט שאין לו זיכרון והוא בעצם לא אמיתי, אז זה בסדר.
ואם זה רובוט אנושי שיש לו זיכרון וזה, אז האם זה מוסרי או לא מוסרי?
כן, ופה זה בדיוק, כמו שאמרת, זה באדם אנושי, אבל אם הוא שוכח, אז אולי לא קרה כלום.
כן.
עץ נפל ביער ואף אחד לא היה שם.
כן.
אז זה כאילו, זה התמה. ויש הרבה סרטים בשנים האחרונות באמת על השירים שהם חרות, ועל התעללות מינית או על התעללות אחרת, אז אפשר לציין כמה, יש את תברח שהזכרת אותו, זה היה אמנם על הקרקע בן גזי, אבל יש, לא יודע, דיברנו פעם על סרט מידסומר?
לא.
סרט שראיתי בארצות הברית לפני כמה שנים, גם סרט מאוד, מדובר גם על חברה שמגיעה לקאט.
סרט אימה, לא?
גם סוג של, אבל גם זה, יש שם דברים דומים של, מגיעים לאיזה קאט כזאת שרוצחת אנשים וכאלה. Knives Out, Glass Onion, גם השירים חרה באי וזה. אולי גם קצת התפריט ומשולש העצבות, שזה על השירים והריגושים שלהם וזה. אל תדאגי יקירתי.
נכון, נכון,
נכון. וגם אפילו צעירה מבטיחה שהזכרתי בפרק הקודם.
Promising Young Woman, יש לי משהו להגיד על זה. קודם כל, שלחת אותי לראות את הסרט, ואין לי מה לראות, אז הלכתי לראות אותו.
ולמה דיברת על זה?
בגלל שרציתי להשאיר את זה לספוילרים. Okay. כי קודם כל אני הולך לספיילר אותו, אנחנו בתוך סקשן, סקשן הספוילרים, אז...
זה ספוילר עכשיו לפרומיסינג.
אז קודם כל, בדיוק. אז קודם כל בוא נדבר על טריגרים. אתה אמרת שזה קומדיה. זה, אני לא מבין. איזה
קומדיה? אמרתי קומדיה שחורה שהולכת למקומות אפלים, ואמרתי דברים
איזה. אבל אני לא מצליח להבין מה, כאילו, קומדיה זה משהו מצחיק. זה משהו שמעלה לך חיוך. אני ראיתי את הסרט הזה ולא חייכתי אפילו פעם אחת. ואז הלכתי ל-IMDb, ואני אגיד לך מה כתוב עליו ב-IMDb רגע, כי כתבתי, הוא מוגדר כסרט פשע, לפי הסדר. פשע, דרמה, מסתורין, מותחן. המילה קומדי לא כתוב שם. עכשיו, אני לא בא אליך בטענות. כלומר, קודם כל חשבתי, למה אורי נגדיר אותו בקומדיה? אני לא מצליח להביא לו. קומדיה שחורה, אני לא בטוח שמעת שחורה.
היה שקומדיה רומנטית, לא, אמרתי אפל
אבל את לא באת שחורה, אמרת קומדיה, אם עד כמה שאני זוכר, אולי אני טועה רגע.
אני יכול להקריא מה כתב.
ואמרתי, רגע, יש שם רומן, אבל רומן זה לא חייב להיות קומדיה. ואז הלכתי לוויקיפדיה, ובוויקיפדיה הסרט מוגדר כקומדיה שחורה. אתה לא יחיד. וזה לא, זה אפילו לא קומדיה שחורה. מה זה קומדיה שחורה? אין שם אפילו בדיחה אחת לרפואה.
לא, יש, אמרתי יחסים שלהם.
היא לא מצחיקה.
היא משעשעת. היא משעשעת, יש לה בדרך דינמיקה. שהיא יורקת לו בקפה, וזה כמו דברים חמודים כאלה.
בכל מקרה, ההבדל בין Promising Young Woman וצעימי זה, זה שבצעימי זה אתה יכול לראות למה חבורה של עשירים, כל מי שמגיע לאי של ג'פרי אפשטיין, כולם הם חבורת חלאות אונסי נשים שאת כולם צריכים לרצוח עכשיו. מה שלא אהבתי בפרומיסינג יאנג וומן, זה שלא היה שם גבר אחד לרפואה, שהוא לא אנס חלאתי.
כן.
וזה קומם אותי, כי רגע, מה אמירה? כל הגברים הם אנסים בפוטנציה? כל מחזור הרופאים... הם כולם אנסים בפוטנציה, זאת האמירה שיש לך על, על, על העולם שאנחנו חיים בו, זה לא נכון, אני לא אוהב את האמירה הזאת, זה ממש מה שעושים פה כאילו של, לנשים, תיזהרו מכל הגברים, לא, האמירה תיזהרו מכל הביליונרים שמגיעים לאי של ג'פרי אפשטיין היא אמירה נכונה, זה לא נכון להגיד תיזהרו מכל הרופאים. זה לא נכון.
זה היה מכל הרופאים, אבל כן, זה היה הרבה גברים עם חרות, ונשים גם
יודעות... סליחה, כל מחזור הרופאים, דיברו על כל מחזור הרופאים בא להם מסיבת הרווקים, לא אהבתי.
לא יודע אם כולם באו, אבל כן.
זה מאוד מעניין ששני הסרטים ממש מדברים על אותו הדבר.
נכון, זה מאוד מעניין. הם מאוד מקשורים.
לא אהבתי את זה בפרומיסינג יאנג וומן, ופה כן התחלתי.
אבל אהבת את הסרט פרומיסינג יאנג וומן או לא לגמרי?
לא חשבתי שהוא קומי.
לא קומי, אבל כסרט, כן.
היא בסדר. כן, אוקיי.
כן.
אז כן, התחלת להגיד שיש הרבה סרטים כאלה?
כן, ודיברת על הסיום. הסיום זה פנטזיה נשית, ממש קצת כמו ממזרים חסרי כבוד. נכון, שם היהודים רוצים את הנאצים, פה כן. הנשים בסוף הורגות, כשהם נזכרות, הם הורגות את הגברים, כאילו יש שם, אתה יודע, הם, יש להם את הסם נגד השכחה, שזה הערס של הנחש, וזה גורם להם לזכור מה היה, והם,
כן.
ואז הם מבינות שאנסו אותם, והם הולכות והורגות את הגברים, שזה היה פנטזיית נקמה מושלמת כזאת, וגם בסוף היא לוקחת שליטה על החברה, היא כאילו, הקטע יפה בסוף, שהיא בסוף החלטה לא להרוג אותו, את שניק טייטום, לסמם אותו בלשכוח, לקחת טייק אובר על החברה שלו, ולהיות הזה, שזה כאילו ממש עשתה כזה את הנקמה המושלמת מהבחינה הזאת.
שאלתי את עצמי, כאילו היו שם, באמת בהתחלה, כשאתה רואה את הסרט, אז יש שם כל מיני אובייקטים, יש את המצית. שכל פעם מופיע במקום אחר.
נכון.
ויש את הסכין של השף, ויש את הדוקרן קרח, שמופיע במערכה הראשונה, ויש את הנחשים, ואת הבוסם, וכל פעם רואים אותם רצות. כל
נכון,
פעם רואים אותם רצות.
נכון, אתה מבין רצות.
ואתה לא מבין למה הם רצות.
כן, הם בורחות.
ויש שם את קייל מקלחלין, את הרופא שלו.
כן.
ויש את התמונות, כל הזמן קריסטיאן סלייטר מצלם עם הפולרויד.
כן, כי אין להם טלפונים, כי הם קוראים את הטלפונים.
נכון, ויש את הזרת הקטועה שלו.
כן.
ויש, בקיצור, יש המון המון...
הכל מתחבר בסוף.
והכל מתחבר בצורה עם פי-אוף ממש טוב. להכל יש תשובות, להכל יש הסברים. וחשבתי האם אחרי כל ההתחברות היפה הזאת שמאוד אהבת.
מה היה ההתחברות עם המצית? אני לא זוכר.
הרי שני דברים. איך זה שכל פעם המצית מופיעה במקום אחר?
אז הם לא זוכרות.
בדיוק. אבל מה שמזכיר לה, שאני לא זוכר, אז אני חושב שקוראים לחברה שלה גרייס או משהו כזה, היא רואה שהיא שוכחת את קיומה של החברה, ואז היא מוציאה, מישהו מוציא את המצית, ועל המצית כתוב גרייס, והיא נזכרת שיש לה חברה, וזה כאילו הדבר הראשון שמזכיר לה. תהיתי האם זה הסוף הטוב. אחרי כל הפי-אוף היפה הזה, האם זה היה, אני אתן לך עוד סוג של סוף, היא שורפת אותו בבית.
היא חשבה על זה.
כן, כן, אני יודע, אני יודע. ופה, לא.
יכול להיות סוף יותר טוב.
אז זה אני תהיתי, אני תהיתי, אני לא יודע מה הייתי אוהב יותר.
זה קצת כמו במסכנים שכאלה, ראית בסוף? עם אמה סטון, דיברנו על זה?
לא, לא ראיתי.
וגם הסרט השני המוזר שדיברנו עליו, שכן עשינו עליו ביקורת, הסרט זה היה, שכאילו היה סוף שבסוף לקחו את הגרב והתעללו בו מחדש, אמרו שהיא שמה, שתלה בו את העץ, איזה סרט זה היה? אתה זוכר?
מקס.
כן, במקס, בדיוק. אז זה כאילו, תודה, שזה היה סוג של...
פיוריוסה.
פיוריוסה, כן. אז זה היה סוג של, ודיברתי גם בסרט הזה, המסכנים שכאלה, אז הם בסוף בנקמה בגברים, אפרופו עוד נסרתי שמתכתבים על זה, בנקמה בגברים, כאילו נקמו, השאירו אותם בחיים, גרמו להם לסבול. ופה השאירו אותם בחיים, אבל הוא לא זוכר בעצם שהוא היה המנכ"ל של החברה, ושהוא מתעלב את זה, והשאירו אותו סוג של זומבי כזה, כמו שהוא התייחס אליה כשהיא הייתה באי.
אני מוכרח להגיד שזה קצת, לא יודע, משהו שם לא התיישב לי מספיק טוב, כי הפכה להיות הרעה. אבל בסדר, לא משנה, תדע, זה ניואנס כזה. זה מספיק הייתה, מספיק היה לי שהייתה הורגת אותו. לא, מעניין, ניסיתי לחשוב מה היה התפקיד של הבחור הצעיר.
איזה מהם? כאילו...
את זה שהם מקים את הסטארט-אפ, שיש לו כל מיני רעיונות של סטארט-אפים, והביאו אותו גם, וגם הוא שוכח.
אני יודע למה, מה היה הסיפור שלו, זה דווקא היה לי בראש, הוא, על מה היה הסטארט-אפ שלו, דיברו על זה, נדמה לי משהו, היה משהו בסטארט-אפ שלו על קטע של משהו על זיכרון ושכחה, זה היה חלק, אני חושב שהקטע של הסטארט-אפ היה משהו זה, ואז כאילו לראות אם... אני זוכר, זה לטיפול באנשים שיש להם טראומות או משהו כזה, וזה יכול לגרום להם לשכוח, ואז הם יהיו יותר מאושרים או משהו כזה, נדמה לי שהיה זה התקדות עם משהו כזה, ואז זה כאילו, חלק מהניסוי היה בשביל הסטארט-אפ שלו, או משהו ברמה הזאת.
הרי כל אנשים מסממים אותם שישכחו, בשביל שישכחו מה עושים להם, וגם אותו מסממים בשביל לשכוח, שהוא ישכח מה הוא עושה.
כן.
וכאילו, כאילו, שניהם ניסו, כאילו, הוא ניסוי והם ניסו, לא יודע. כאילו זה היה מעניין שגם עליו עשו את הניסוי הזה.
כן, כי רוצים לראות שבאדם, אם הוא לא יזכור את מה הוא עשה, זה יהיה לו פחות טראומה על עצמו. זה כאילו, וזה חלק מעניין מהחברה שהוא ניסה להקים, אם הוא ליבר עליה. היה שם כמה, א', היה ביקורת חברתית על מיטו וזה, זה הסצנה העיקרית, אבל גם הקטע עם שאהבתי, עם ההתנצלות. כי מאוד בתקופת המיטו יש כל אלה שבאים ומתנצלים, I'm sorry.
גם בתחילת הסרט?
נכון.
וגם בסצנה מאוד חזקה. וגם בסצנה
שהוא אמר, שהוא צועק, I'm sorry.
ואין לזה שום משמעות.
שזה אמירה חברתית שכל הגברים שבאים מתנצלים, כמו, אתה יודע, לואי סי קיי, קווין ספייסי.
מאוד מתחבר לזה.
ביל קוסבי, שדיברנו הרגע.
מאוד מתחבר לזה.
כן, זה הנקודה, הסצנה מאוד חזקה.
כן.
אמרתי סגר לסרט ביקורים,
רגע, אני רק אגיד למה היא חזקה, כי הוא צורך את נשמתו שם, I'm sorry.
אתה מבין שהוא לא מתכוון למילה.
ואז הוא אומר איזשהו משפט אחר כך, ושאתה רואה, עם כל ה...
שום כוונה מאחורי זה.
אלא, כאילו, יכולת לראות כמה כוונה יש ב-I'm sorry שלו, אבל בסוף הוא ממשיך את המשפט הבא כרגיל, ואז אתה מבין שלא, אין, לא, לא עומד מאחורי זה כלום. אני חושב שזה מה שהיה יפה בסצנה הזאת. כן.
כן, זה כמו מי ש... ידבר על זה כמה שהוא אהב את הסרט, שהוא ממש לא סבל אותו.
לא, אני לא סבלתי, אני... אבל לא, אבל זה כמו אמירה, אני מצטער אם נפגעת.
כן.
כן, זה עליך. כן.
כן.
לא, לא, זה ממש, זאת האמירה.
זה ביום כיפור, נכון? אני מבקש סליחה בכל מי שפגעתי בו, תחשוב טוב טוב למה עשיתי לך את זה.
כן.
מה עשית לי שגרמת לי לפגוע?
לא אני מצטער שפגעתי בך, אני מצטער אם נפגעת.
כן. כן. התסריט, הרטגי של התסריט, הוא לפרקים לא היה, היה מלא חורים רליטים, הוא לא מודע. כן, כל המנגנון.
טוב, ברור.
מה, איך הבוסם הזה עובד, מה הוא גורם לך לשכוח, כמה אחורה, וזה מוזר שגם באי יש את הבוסם שגורם לך לשכוח, אבל את הערך של הנחה שגורם לך לזכור, ולא ברור לך זה בכלל עובד, איך שולטים על זה.
אבל אתה יודע שכשהסיפור הוא טוב, אני מדלג על כל, זה לא מעניין אותי.
כן.
זה ידר הזמן, אז חור כזה, חור, שתי.
לא, באמת. לא תחפש את
לא, לפעמים כשאין הרבה, אז אתה אומר, זה חור, זה חור, זה מעצבן, לא תפור כמו... אבל כשהסרט הוא טוב, אני חושב שהסרט היה טוב, והמתח נשאר והכל, אז ברור לי, ראיתי את החורים, זה...
כן.
דילגתי.
כן. טוב, זהו, אני חושב שאין לי עוד דברים לומר.
כן. טוב, אז בסך הכל אנחנו, אני חושב ש... אני לא יודע אם אנחנו במיעוט, אני חושב שאנחנו במיעוט, אתה ואני, שאוהבים את הסרט, אני חושב שהוא לא מצליח.
אה, בארץ או בעולם?
בעולם.
אני חושב שהוא כן מצליח.
אני לא.
היה לה בז מאוד מאוד חיובי. מאוד חיובי.
אני אבדוק. אני אבדוק בשבוע הבא, לדעתי הוא לא מצליח. וזה חבל.
אני לא בטוח שאתה צודק.
אוקיי.
אני זוכר שהיה בז חיובי, וביקורות טובות ב-IMDb וכאלה, כן.
אני...
לא מהמושלמים, אבל לא רואים בכלל. כזה שבע כזה, שזה לא רע.
טוב, בעוד שבועיים, מה אנחנו רואים?
אנחנו רואים ביטלג'וס, ביטלג'וס.
ביטלג'וס 2.
אהבת את ביטלג'וס הראשון?
לא אהבתי עליו.
אהבתי עליו.
עם ג'ינה דייביס, לא?
וואלה.
כן? נכון?
ג'ינה ריידר ומייקל קיטון.
נכון, מייקל קיטון בטוח, אבל אני לא זוכר אם
היא ג'ינה דייביס, ג'ינה ריידר, אני גם חוזר לעשות את זה, אבל אני לא זוכר גם, תפני, אפשר לבדוק תכף, אבל הקטע, זה סרט שאני בתור, אתה יודע, הייתי טינג'ר, מתתי עליו, כאילו היה לי אותו בווידאו, חרשתי עליו עשרות פעמים, עשרות פעמים, כל מיני קטעים איקונים, מאוד מאוד אהבתי. סרט שהביא אלה לגדולה את מייקל קיטון וויונונה ריידר. זה אחד הסרטים הראשונים שגילו אותם לעולם.
35 שנה.
לפני בטמן. איזה שנה היה ביטלג'וס הראשון?
88. ג'ינה דייביס.
שנה לפני...
ג'ינה דייביס.
כן, שנה לפני בטמן הראשון.
אלק בולדווין, ג'ינה דייביס.
כן. הם היו ההורים אולי.
יכול להיות.
שוויונונה ריידר.
כן, כן, כן.
איזה סרט. טוב, אני מחכה לראות ההמשך.
נכון. טוב, אז זה הכל הפעם. את הפרק הזה אורן ערך, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציה, אתם מוזמנים לכתוב לנו מה אתם חושבים על כל נושא הטריגרים, וזה באמת סיימנו להיום. נתראה בפרק הבא.
יאללה ביי.
ביי.